עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
בתשעה באב, בתפילת עמידה, מוסיפים שמגיעים לברכה בקטע הראשון בירושלים, נלכה ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו בעניין עולם, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכת אחים וכולי, מוסיפים נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה וכולי. וסיומה של הברכה, כי אתה השם ואש יציתה ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור ואני אלה הנאום השם, חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. את ההוספה הזאת, נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, את אבלי ירושלים, נוהגים בני ספרד להוסיף בכל התפילות, בערבית, שחרית ומנחה. אבל בני אשכנז מוסיפים את זה רק בתפילת המנחה של תשעה באב. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע בעצם לא נוסיף את התפילה הזאת מהלילה בליל תשעה באב, בבוקר בשחרית, ואחר כך במנחה? מה זה שונה מיעלה ויבוא בראש חודש? ראש חודש לכול העלמה מזכירים את ראש חודש בלילה בשחרית ובמנחה. אז מדוע תפילת נחם לפי בני אשכנז מזכירים בתפילה רק בתפילת המנחה, לא בערבית ולא בשחרית? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, כפי שראינו בהמשך, נאמר כי אתה השם ואש יציתה ובאש אתה עתיד לבנותה, והמקור לזה, מלבד הפסוק, זוהי הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך בקטע השני. הגמרא מלמדת אותנו על רב עמי ורב אסי, שישבו לפני רבי יצחק נפחא, ואחד ביקש שיגיד להם דבר הלכה, והשני ביקש שיגיד דבר אגדה. יפיב רב עמי ורב אסי כמי לרבי יצחק נפחא, מר אמר לי למה מר שמטת, ומר אמר לי למה מר אגדת. פתח למי מר באגדת, התחיל להגיד דבר אגדה ולא שוויק, הוא לא הספיק לגמור, כי השני שרצה דבר הלכה עצר אותו. פתח לנאמר שמטת, פתח בדבר הלכה ולא שוויק, הוא לא הספיק לגמור את הדבר הלכה, כי השני רצה את הדבר הגדה. בסופו של דבר אמר להם, אימא לכו, אני אגיד לכם, מילתא דשוויה לתרוויחו. אני אגיד לכם דבר תורה שיש בו גם הלכה וגם הגדה. מה הוא אמר להם? כתוב בתורה, כי תצא אש ומצא קוצים. אומרים חז"ל, כי תצא אש תצא מעצמה. שלם ישלם המבהיר את הבערה, אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבערה שהעברתי. אני הצטתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, אני שרפתי, אני העברתי, עליי לשלם, איך אני אשלם? ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ואני אהיה לחומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. אז יש כאן דבר הלכה, כי פתח בנזקי ממונו, סיים בנזקי גופו, לומר לך אשו משום חיציו, אדם מדליק אש והאש מתפשטת, עוברת לאחד שמגיעה ומזיקה עליו לשלם, זה כמו שהוא זורק חץ, ויש פה גם את הצד של ההגדה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הבערתי את השריפה במקדש ובירושלים, ואני עתיד לבנותה באש. זהו המקור שהקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את ירושלים, את המקדש, בחזרה באש. שאלתנו השנייה היא, מדוע חשוב לקדוש ברוך הוא כל כך לבנות את בית המקדש באש? נכון, הקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הזיק, הוא המזיק עליי לשלם את הבערה שהבערתי. אני צריך לשלם על זה, אבל מדוע דווקא באש? אנחנו מצדנו אומרים לקדוש ברוך הוא, העיקר שתבנה את הבית, את ירושלים, איך שאתה רוצה, במה שאתה רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא מאוד חשוב שהבנייה תהיה דווקא באש. שאלתנו השנייה היא, מדוע חשוב לחדוש ברוך הוא שבניינה של ירושלים, בניין המקדש, קר המקדש, יהיה דווקא באש. אני הבהרתי את הבהרה, ואני עתיד לבנותה באש. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ובעיון בתפילת נחם נראה לא רק הבנה בתפילה, אלא השתכלות אמיתית וישרה לכל החיים. שכשיש אותה, אז באמת על ידה כל אבל וכל צער נהפך לששון ולשמחה. שוב, שאלתנו הראשונה. מדוע מנהג בני אשכנז לומר את תפילת נחם ביום בתשעה באב רק בתפילת המנחה ולא ערבית ושחרית? ב', מדוע חשוב לקדוש ברוך הוא כל כך לבנות את ירושלים באש ולא בדרך אחרת? אז כדי לענות על השאלות האלו נפתח בצורה הבאה. יעקב אבינו בורח מהבית, עשיו רוצה להרוג אותו. בדרך הוא פוגש את אליפז, מסביר לאליפז שאני חשוב כמת, קח את כל הרכוש, ואליפז קיבל את זה, השאיר אותו חי, הוא עובר לבית המדרש, לומד, ועכשיו הוא יוצא, הוא לא יודע לאיפה הוא הולך, הוא גם לא יודע אם הוא יחזור פעם ויראה את אמא ואת אבא, ובלילה הגדול האחרון שלו בארץ ישראל, עם החלום הגדול, הוא קם בבוקר, נאמר בקטע השלישי, וידור יעקב נדר לאמור. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי כדי לשנות קו, והיה השם לי לאלוהים. נאמר הזה במדרש בקטע רבי. היה השם לי לאלוקים, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי. נטע לקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות, ועשה מפתח לגאולתן של בנים. מה זאת אומרת? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה אמרת והיה השם לי לאלוקים, חייך, כל טובות וברכות ונחמות, שאני נותן לבניך, איני נותנן אלא בלשון הזה. והיה, ביום ההוא יצאו מים חיים בירושלים. והיה, ביום ההוא יוסיף השם שנית, והיה ביום ההוא, טיפו הערים הסיס, והיה ביום ההוא, יתקד השופר הגדול, וכו' וכו'. והיה השם למלך על כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה כתוב כאן? גילי פלאים. יעקב אבינו, נמצא במצב קשה מאוד. אין לו כלום, הוא גם לא יודע מה יהיה מחר. כמו שאמר, בלשון הקודש, היה, זה דבר שהיה ואיננו. והיה, זה דבר שעדיין לא נמצא, והוא יהיה בעתיד. יעקב אבינו, כל חייו אין והיה. זאת אומרת, גם כשקשה, גם כשמסובך, גם כשהוא לא יודע מה יהיה, יעקב ברור לו שזה אמצעי, זה דרגה, זה מדרגה לשלב הבא. יעקב אבינו תמיד את כל מה שהיה ואת כל מה שיש, הוא מצרף למחר. כשחזל אומרים בגמרא בתענית יעקב אבינו לא מת. למה הוא לא מת? כי אצל יעקב אבינו אין מצב שנקרא היה. כי אם היה, אין יותר. אצל יעקב אין דבר כזה היה. אצל יעקב תמיד הכל זה והיה. אומר הקדוש ברוך הוא, עומד יעקב בזמן כל כך קשה, כל כך קשה, אין לו כלום, חושך. ובכל זאת הוא משתמש במילה והיה השם בי לאלוקים. הוא לוקח את הכל ככלי, כאמצעי למחר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אתה והעם שיצא ממך יגיעו לבעיה השם למלך על כל הארץ. יגיעו לבעיה ביום ההוא יוסיף השם שנית, והיה ביום ההוא יטיפו הערים הסיש וכו'. כשיודע לקחת את האתמול לאיפה שהוא הולך, הוא יגיע למחר לבעיה. זה יעקב אבינו, זה המיוחד אצלו. לכן שיחתם של אבות זה המפתח לגאולתם של בנים. אם כך, נלך צעד נוסף. עומדים להיכנס לארץ בפעם השנייה. עכשיו יהושע עומד להניג את העם, הוא שולח מרגלים, הם מגיעים לבית של רחב, היא מספרת להם על המצב המורלי של כל העמים, נפל עליהם ממטה בפחד, אפשר להיכנס לרשת את כל הארץ. היא שומרת עליהם, היא מחביאה אותם, היא דואגת להם, לפני שהם עושים אותם בקטע החמישי. ואתה, היא אומרת להם, ישבון עלי בהשם, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם, עם בית אבי חסד, ונתתם לי כדי לעשות קו אות אמת. ואיך יצאם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשתנו ממוות, והם אומרים מהם בעיה, אנחנו נשבע, אבל בתנאי שאף אחד לא יצא מהבית, והיא מניחה להם סימן על החלון, את חוט השני. אז כשכל זה קורה, מה היא אומרת להם? ונתתם לי אות אמת. אות אמת, אומרים חז"ל, זוהי האות וו. האות וו, מבין האותיות, נקראת אות של אמת. למה? כי המיוחד באות וו, היא מחברת את האתמול עם המחר. וו החיבור. כשיודעים לחבר את הכל ביחד, ואז רואים את כל התמונה, אז מרגישים את האמת. אז מגיעים גם לאמת. לכן האות וו היא אות אמת. ומעניין, נסביר את זה קצת יותר. התורה אומרת בפרשת שמיני בקטע השישי, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. כל הולך על גחון, שמים לב, הוו של גחון היא גדולה. וכל הולך על ארבע אדמה ברגליים, וכל השרץ השורץ על הארץ, לא תוכלום כי שקץ הוא. אז הוו של גחון היא גדולה, אומרת על זה גמרא בקידושין בקטע השביעי. לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, שהיו אומרים וו דגחון, הוו של המילה גחון, חציים של אותיות של ספר תורה. זה בדיוק האמצע. כי האות וו היא אומנם לא האות האמצעית באלף בית, אבל האות וו, הסטטוס שלה היא האמצע. היא הגשר. היא מחברת את החלק הראשון עם החלק השני. דווקא האות הזאת. היא מחברת את האתמול עם המחר. זה המיוחד באות וו, שהיא-היא האמצע של התורה. ונסביר את זה עוד קצת, פילי פלאים. בסוף מלאכי נאמר בקטע השמיני, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. לא כתוב אליהו, כתוב אליה. כידוע אומר רש"י בשם חז"ל בקטע התשיעי, בחמישה מקומות נכתב יעקב מלא עם וו, אחד המקומות וזכרתי את בריתי יעקב, ואליהו חסר, אליה, בחמישה מקומות, יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון, שיבוא ויבשר גאולת בניו. איזה אות לקח אליהו, לקח יעקב מאליהו? את האות וו, כי וו היא אות אמת. ויעקב אבינו הרי הוא איש האמת, תיתן אמת ליעקב. אז כמה מתאים שיעקב איש האמת ייטול את האות, אות אמת, את האות וו משמו של אליהו, ויגיד לו, כשתחבר את כל הדורות, תחבר, תלמד אותם לחבר את האתמול המחר, תקבל בחזרה את האות הזאת. אם כך, נעמיק עוד קצת, פלאי, 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 פלאים. לרגע אחד, בקטע ה-12, כל בוקר, כבר אמרנו את זה עשרות אלפי פעמים, ועוד נגיד את זה עוד עשרות אלפי פעמים, עוד ועוד, עד 120 ועוד, כל בוקר אחרי קריאת שמע, מה אנחנו אומרים? ויציב ונכון וקיים וישר, ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא וכו' וכו'. על מי מדברים פה? מי? הקדוש ברוך הוא? אני לא חושב. למה לא? לכאורה, כי מה כתוב בהמשך? ויציב ונכון וקיים וישר וכו', ויפה, הדבר הזה עלינו לעולם ועד. עכשיו, אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב, מגן אישנו. עכשיו מדברים על הקדוש ברוך הוא? אלוקי עולם מלכנו. אז מה זה האמירה הזאת כל בוקר? כל בוקר. אומרים, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, איזה ביטויים אלה? ועל מי זה נאמר? על מה זה נאמר? אז אמר פעם המגיד מפלוצק לגרא, פשט, וזה יציב ונכון, שהגרא התבטא, שברור לו שזאת הייתה הכוונה של עזרא, הסופר ובית דינו, שתקנו לומר את התפילה הזאת כל בוקר. פילי פלי, מה הוא אמר לו? כשמסתכלים על קריאת שמע בקטע ה-13, אנחנו מגלים שכמעט כל פסוק מתחיל באות וו. אולי לא שמנו לב לזה עד היום. ואהבת את השם אלוקיך, והיו הדברים האלה, ושיננתם לבניך, וקשרתם לאות, וכתבתם על מזוזות ביתך, והיה עם שמוע, ונתתי מטר ארצכם, ונתתי עשם, פה יש פסוק בלי כדי לעשות שם קו, ישמעו לכם פניפתי לבבכם, לחזור לזה מיד, וחרף השם בכם, ושמתם את דבריי אלה, ולמדתם אותם את בניכם, וכתבתם על מזוזות ביתך. מדהים, כמעט כל פסוק מתחיל באות ו'. ו' זוהי אות אמת. אמת. ויציב. ונכון. וקיים. זאת אומרת, כל מילה, כל תואר, מתייחס לפסוק בקריאת שמע. 15 פעמים מופיעה אות ו' פלוס המילה אמת, כמניין הפסוקים. אז אמת מתייחס לפסוק הראשון, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. פה זה אמת, אין פה בכלל שאלות בכלל. ויציב, זה מתייחס לפסוק השני שמלאכי השרת נוהגים להגיד, ברוך שם כל מלכותו לעולם ואין, ולכן ויציב זה לא מילה בעברית, זה מילה בערבית, יציבה. כי מלאכי השרת הם לא מבינים ערבית, אז זה מתייחס אליהם. ונכון, מה זה נכון? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. וקיים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. זה וקיים. וישר, ושיננתם לבניך ודיברת בם ושיתך בביתך, זה מעמיד דורות ישרים. וככה כל כינוי, כל תואר, בעצם מתייחס לפסוק בקריאת שמע, כמובן חוץ מהפסוק ישמרו לכם ונפתה לבבכם, הפסוק הזה לא יכול להתחיל בבב, כי פה מדובר על עבודה זרה, ועבודה זרה זה ההפך מאמת, ונפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אז מלבד זה, כל הפסוקים מתחילים בבב, כנגד זה, אותיות אמת. בב זאת אות אמת, עם המילה המתייחסת לאותו פסוק. ופילי פלאים. אם כך, עכשיו נבין גם עוד דבר. כשנוח יוצא מהטבעה, נאמר בקטע העשירי, פסוק יוצא, ויחל נוח, איש האדמה, ויתה קרם, ויש מן היין, וישקע, ויתגל בתוך העולה, ויערחם, אבי כנען את תיבת אבי, ויגד לשני אחד בחוץ. שכמים לב כל פסוק עם ו'. אומרת אז הגמרא בסנהדרין בקטע 11, דרש עובר גלילה, יהודים מהגליל דרש, י' ג' ו'ים, נאמרו ביין, ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרם, ויש, וישקר. מה זאת אומרת? מה גילה כאן אותו יהודי מהגליל? נוח, התחלת עולם חדש, עולם חדש. למה לא חיברת אותו לעולם הקודם שהיית בו? אתה הרי נוח היית בעולם בנוי, ראית עולם בנוי, עולם חרב, ועכשיו אתה מתחיל עולם חדש. אם היית מחבר את ההתחלה החדשה עכשיו למה שהיה קודם, אז היית מבין שעולם חדש לא מתחילים עם גפן, עם יין, שגורם לעוללות, שגורם לשכרות, לאיבוד חושים, לכל מה שקרה שם בדור המבול. איבדת את עולמך. זה דרש אותו יהודי מהגליל. זה הסוד הגדול של אבב. ולכן, בכל התנך, הרבה הרבה פעמים מופיעה המילה תולדות, הרבה פעמים, אבל רק פעמיים כתוב תולדות עם שני ובים. בקטע 14, כל, אמר רב שמואל בן נחמן, כל תולדות שנאמרו בתורה חסרים, בם נמטרים, חוץ משניים, א', בקטע 15, כדי לעשות שם קו, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברה, ביום השם השם אלוקים ארץ ושמיים, זה פעם ראשונה, תולדות עם שני ובים, כי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ואומר לו, אתה רואה, הנה, כל העולם לפניך. קח אותו, תחבר אותו. קח אותו, תלמד אותו. איך אתמול זה חלק מהמחר, והמחר זה החלק ממחרותיים, והכל מתחבר ביחד. לכן תולדות עם שני ומים. ומעניין, באיזה יום הקדוש ברוך הוא יצר את האדם? ביום שישי, לא, ביום ו'. יצר אותו עם הכוח הזה לחבר את הכל ביחד. אבל האדם איבד את עולמו. האדם קיבל עוד הזדמנות בשעת קבלת התורה. בשעת קבלת התורה, דרך התורה לחבר את הכל, ולכן מעניין, בספר תורה, בכל ספר תורה, כמעט כל העמודים מתחילים באות ו'. חוץ משש מקומות. בי שיוצרים את המילים ביה שמו. בית יתקי שמו שין מבב. בית זה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכך הלאה. וזה בדיוק הרעיון שכל התורה היא וב. התורה היא הסמנט. התורה היא עוזרת לנו לחבר את הכל. לראות לא רק את האתמול ולהיבהל, לא רק את העכשיו ולהתבלבל, אלא לחבר את הכל ביחד. וזה נותן את הכוח ואת התקווה. זה התורה. וזה בדיוק השם י"ק. כי מה מיוחד בשם י"ק? אמרנו הרבה פעמים. כי ביה השם צור עולמים. עולם הזה נברא ב-A. היי לכם, A בעברית, לשון הקודש קחו. י' הופך את המילה לעתיד. ילך, יבוא, יגיע. עולם הבא נברא ב-י' כי זה עולם של עתיד. מי שיודע לחיות פה, בשביל פה, אבל גם בשביל שם. לחבר את היום עם המחר, הוא יוצא מכל צרה וצוקה. כי מן המיצר קראתי יא. ענני במרחב, יא. אז כל התורה זה בבין, חוץ משמו של הקדוש ברוך הוא. בקה, שמו. יודקי, שמו. זה הבן. זה החיבור של הכל. ולכן, אם כך, מבינים טוב מאוד, למה הקדוש ברוך הוא מבקש לבנות את ירושלים דווקא באש, את המקדש דווקא באש. כי הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה נאמר על כל דבר כי טוב. מהקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב. רק טוב. רע נוצר על ידי האדם. וזה אומרים חזל בקטע ה-17 על הפסוק. איזה מצאתי אשר עשה האלוקים את האדם ישר. לא ברא הקדוש ברוך הוא שנקרא צדיק וישר את האדם בצלמו, אלא כדי להיות צדיק וישר כמוהו. ואם תאמר, למה ברא יצר הרע, שכתוב בו כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אתה אומר שהוא רע, מי יכול לעשותו טוב? קדוש ברוך הוא, אתה אומר שהוא רע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אתה עושה אותו רע. למה תינוק בן 5, בן 6, 7 ו-8 ו-9 אינם חוטאים? אלא מבין 10 ואילך. ואז הוא מגדל יצר הרע. זאת אומרת, את הרע יוצר האדם עצמו. הקדוש ברוך הוא יוצר רק טוב. מה שהפסוק אומר, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום ובורא את הרע, זה לא שהקדוש ברוך הוא בורא רע, אלא האדם יש לו את הפוטנציאל ליצור את הרע. כי האדם הרי הוא בורא, יכול לברור עוד טוב או רע, אבל הקדוש ברוך הוא ברא רק טוב. חוץ מפעם אחת, שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, עשיתי דבר רע. הזקתי. עליי לשלם את הבערה שהעברתי. כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל גדיש או כמה, שלם ישלם המביר, הוא מזיק. אומר הקדוש ברוך הוא, הזקתי. שרפתי את הבית. נו, איך קורה דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא רק טוב. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אותו דבר שבהתחלה היה נראה כרע, כחורבן, כשריפה, נשרף הבית, אש שרפה את הכל, אותה אש תקים את הבית השלישי, אותה אש תחיה את כל השרופים, את כל המטבחים והנשחטים לאורך כל הדורות. אז לכן הקדוש ברוך הוא חשוב לו כל כך לבנות את הבית בדווקא במה? באש. כי אותו דבר שבהתחלה הוא נראה כרע, כמשחית, כשורף, כמקלקל, הוא הבונה והיוצר מחדש. מעניין, בהפטרות של אחרי תשעה באב, של לפני תשעה באב, אחרי תשעה באב, יש שלוש דפורנותה, ואחר כך יש שבע דנחמתה. סך הכל כמה? עשר הפטרות. עשר זה שלמות. השלמות, רק אם יודעים לחבר את הפורנותה שהייתה עם הנחמתה של מחר. כשיודעים לחבר את זה ביחד, אז חוזרים לשלמות. זה לא רע ועכשיו טוב, אלא זה היה כלי לעורר. והדוגמה הכי בולטת, דוגמה הכי בולטת, אתם יודעים שקף סיוון, בעלי המוסר, תמיד היו עומדים ואומרים, או, עוד 100 ימים ראש השנה. צריך קצת פחות. כבר עברנו את התאריך הזה. קף סיוון זה בדיוק 100 ימים לראש השנה. מה אנחנו עושים בראש השנה? יוצאים אחרי הצהריים, משליחים את כל העבירות למחלים, לנערות, כל המים עולים על גדותיהם לרוב עבירות, מתמלאים בעבירות, ולא עוברים שבועיים, ואנחנו רצים לאותם מים ושואבים אותם, ורוקדים איתם, ומנסחים אותם על המשבח. איך זה? הרי המים מלאים בעבירות, אבל אותו מים שמלאים בעבירות בראש השנה, אני מבין שחטאתי, אני מבין שטעיתי, אבל את הטעות ואת החטא, אני לוקח ככלי, איך אני מתקן את עצמי מחר? איך אני משתמש עם זה לא לעשות את זה עוד הפעם? איך אני משתדל להיות יותר טוב מחר? לעבוד על עצמי, לתקן את זה. כשאדם בונה את עצמו בצורה כזאת, אז העבירה נהפכת להיות מה? למצווה. אז שואבים את המים מחדש. זהו, שאפת מים בססון ממעיני הישוע. הישוע בא מתוך העומק, מתוך החושך, מתוך הנפטר. היא פורצת החוצה, שמחברים את הכל ביחד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני את ירושלים שרפתי, הדלקתי. שרפתי את ירושלים, אני עתיד לבנותה. יוצא לי, מדי פעם שאני עורך חופה מקידושין לתלמידים, אני מנהג הרי ישראל הרי זכר לחורבן להניח עפר על ראשו של החתן, לפני שהוא הולך לחופה, בחופה, יש כאלה שנוגעים גם בחופה להניח, אבל למעשה בארץ ישראל המנהג הוא להניח לפני החופה, כי בחופה החתן הוא כבר נקרא מלך. אז בדרך מניחים לו עשר. אז יש לי עשר מחורבן ירושלים. חורבן ירושלים. שמצאו את זה בחפירות, בעיר דוד, בעיר העתיקה. אז לקחת עשר של כמעט 2,000 שנה, להניח על ראש של חתן היום. הנה, זה אותו עשר, שהיה נראה שהכל נגמר, ובאש אני עתיד לבנותה. פה נבנה, נבנה פה בית חדש. וזה רק כלי, במציאות זה ככה יהיה. כל עם ישראל לדורותיו, שעלו על המוקד ונשרפו ונשחטו ונטבחו, האש עצמה ששרפה וקלטה, היא תהיה האש שמחיה ותחזיר בחזרה. זה. שתשעה באב, תפילת הנחם בא ללמד אותנו. ולכן בתשעה באב לא אומרים תחנון. תשעה באב היום הכי מתאים לכולם שיגידו תחנון. כל השנה יש כאלה שלא נוגעים בזמן כזה, בזמן אחר. תשעה באב, נו, יש זמן יותר טוב, יותר חשוב, בלי לומר אותו תחנון, לא. כי בתשעה באב, בשיא החורבן, בשיא החושך זה, עכשיו זה, ההתחלה של ההתרוממות. שם הוא נולד. לא שהוא נולד, הגואל שלנו בתשעה באב ודווקא, אבל הבחייה האמיתית, על הבחייה לחינם, היא זאת שיוצרת אותו. ולכן זה אולי הסבר במנהג בני אשכנז, אגיד נחם דווקא במנחה. כי בלילה אבלים, על הרצפה אבלים, גם בבוקר, בצהריים כבר מתרוממים, מתחילים להתרומם, אז אפשר להגיד ריבונו של עולם, נחם השם אלוקים את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. מתוך היגון באה הנחמה, מתוך הקושי באה הברכה. זה המעלה הגדולה, זה הנחמה הגדולה שיש בתוך הצער של החורבן. וזה גם העומק בדברי חז"ל בקטע ה-19. אתה מוצא כל מה שעיקה ירמיה בישעיה הנביא וריפה. ירמיה אמר אין לה מנחם במגילת איכה, בא ישעיה וניפה, נחמו נחמו עמי. זה לא משחק מילים, הוא אמר אין לה מנחם, וישעיה אמר יש למנחם. אלא, האין למנחם, ושעיה נראה, אין נחמה, זה גופה, זה בעצם ההתחלה של יצירת הנחמה שתבוא אחר כך. זה תהליך אחד, צריך לחבר את הכל ביחד. ואחרי חורבן הבית, מי שלמד אותנו את זה יותר מכולם, היה רבי עקיבא. באותה גמרא בסוף מכות, בקטע ה-20, שוב, פעם אחת, היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שואה את שם את קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, ועזר הקרד יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נזכה? אמר להם, לכך אני מצחק. מה זאת אומרת? הם שאלו אותו, מה זאת אומרת למה אתה צוחק? מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? כי אתה הרי צוחק. אתה בטח רואה משהו אחר. מה אומר להם? מה אני רואה? נאמר בהמשך, אומר את זה בעל פה. אני רואה, אמרנו הרבה פעמים, ציון שדה תחרש. אמרו לו, גם אנחנו רואים את זה. אז למה אנחנו בוכים על מה שאנחנו רואים, ועל מה שאתה רואה אתה צוחק? כי אומר להם רבי עקיבא, כי אנחנו לא רואים את זה באותה צורה. אתם רואים שירושלים נחרבה. אני רואה שירושלים נחרשה. חרשו אותה פירוש הדבר, מחר יזרעו ותהיה צמיחה. אז אני רואה היום את החרישה, אומר רבי עקיבא, אני כבר רואה בעיני השכל את העוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עוד ישבו זקנים וזקנות. וכשעוברים שם בכיכר בתי מרס בעיר העתיקה, ורואים את הנערים בבתי ספר, בחיידר, משחקים, זה בבועה ממה שרבי עקיבא ראה בשעת החורבן. הוא הבין שגם החורבן עצמו, החורבן עצמו, זה ההתחלה של העוד ישבו זקנים של הגאולה של מחר. כי הוא לא ראה חורבן, הוא ראה חרישה. ואחרי חרישה יש צמיחה. ושיש צמיחה אחרי חרישה, או, זה הצמיחה הגדולה. לכן זה רבי עקיבא שתמיד צוחק. כי רבי עקיבא לומד כל החיים איך לחבר את האתמול המחר. של רבי עקיבא אין דבר כזה, היה. היה זה מת, היה זה נגמר. של רבי עקיבא תמיד זה והיה. לכן הוא צוחק. אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל גם אנחנו נגיע לזה. אנחנו רואים את זה כל פעם מחדש, בשבת. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה בגאולה העתידה. מתי שיבואו הגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. וזה דווקא בשבת ובחד. כי אז רואים את כל התמונה בשלמותה. אז רואים את הכל כדבר שלם. ותראו כמה דבר נפלא הוא. פרשת וישב. יוסף יורד לבית הסוהר. עוד קודם הוא בבור. עם נחשים ועצבים. יוצא עם פנים מעוותות כמו שחזל אומרים. יורד למצרים, תקופה קצרה, איכשהו בסדר, איכשהו, רז בצוהר, שום סיכוי לצאת משם. ויוסף, מושל על כל מצרים ועל כל העולם, איך? כי כל פרשת וישב, חוץ משמונה פסוקים, כל פסוק מתחיל באות וב. כל הפרשה, חוץ משמונה פסוקים, כל פסוק באות וב, כי אצל יוסף כמו אצל אבא, מה שקרה לי יעקב קרה לי יוסף, הוא יודע לחבר את המצוקה, את הקושי למחר. זה כלי שיעזור לו מחר. אז הוא יוצא לישון בכל מצרים. ואותו דבר, תקחו את נעמי, ממלך, מחלון, חליון, יורדים, בורחים, הולכים לשדה מואב, הכל מסתבך, גויות, מתים, היא חוזרת, ענייה, מרודה, ובסופו של דבר, דווקא מיערות יוצא מהגואל האחרון. לכן כל מגילת רות, כל פסוק מתחיל באות וב, חוץ משמונה פסוקים. ולמה דווקא שמונה פסוקים? כי שמונה זה ביטוי של ברית. הברית ניתנה ביום השמיני. מה העניין של ברית? כל ברית זה לחבר את האתמול עם המחר. ברית זה לצרף את הכל ביחד. זה הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זוהי הברית של סיני. זוהי הברית של הגלות שירד עכשיו ולימד אותנו את זה, זוהי הברית של הגאולה, וזוהי הברית של קבלת עול מלכות שמיים. זה וב, חציים של אותיות. זה האות וב שהיא הגשר והקשר בין האתמול למחר. ועבוד אמת, ויציב, ונכון, וקיים, כל פסוק בקריאת שמע, אמת. הכל. זה החיבור. זו הודעה במטבעות לשון שונות, בשבחים שונים, שלמעשה, אם מאיימים טוב בכל שבח שביציב ונכון וקיים וישר, בעצם מגלים שזה מקופל בכל פסוק של קבלת עוד מלכות שמיים. וכשיש את זה, וכשמבינים את זה, אז ממילא אמת. אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו, לדור ודור. הוא קיים, הוא שמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. מה לעד? איך הוא קיים ושמו קיים בכל דור ודור? זה לא כך, זה כן כך. עד הרב, גם כשקשה, גם כשמסובך, גם כשחושבים אולי הוא איננו. בחושך, העם ההולכים בחושך, יראו אור גדול. הרי בחושך אי אפשר ללכת, מי שהולך נופל, אלא העם ההולכים בחושך, עם שמבין, גם בשיא החושך יש מהלך. הולכים זה מהלך, מי שמבין שהחושך זה חלק מהמהלך, יראו אור גדול, את האור של הגאולה, את האור של הברכה. זה כל הנחמה הגדולה של תשעה באב. התפילת נחם מקפלת את ההסתכלות הנכונה על כל מצב, על כל קושי, שאם הוא נתפס כמדרגה, ככלי, שדרכו אפשר להמשיך הלאה, להיות מחושלים יותר, מחושקים יותר, אז באמת זוכים לגאולה. כשרבי עקיבא את זה מלמד, הדברים היחידים שחבריו יכולים להגיד לו זה, עקיבא נחמתנו. עקיבא נחמתנו. זוהי הנחמה. לכן השם, את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. הנחמה תלויה בהסתכלות שלנו. שרבי עקיבא מלמד אותנו באותו מקום של החורבן, איך להסתכל. כשמסתכלים בצורה כזאת, אז מכוח זה באמת נזכה, עוד בזו השנה, לעין בעין, יראו בשוב השם ציון, וניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, המדבר עצמו יהפך לעדן, וערבתה כגן השם, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל
זמרה. האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל